שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3 וגם נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9 ואנחנו גם בכאן 11 בשעה זו. והיום אנחנו בתוכנית מרתקת, אנחנו עוסקים לא סתם. הבאנו לכאן את דוקטור יונת ישחר שהיא ביולוגית ומומחית להתנהגות בעלי חיים ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, כי אנחנו עוסקים בטכנולוגיה בעולם החי ולא רק בעולם החי. נדבר באופן כללי על טכנולוגיה קדומה, כמו למשל שימוש בכלים גם אצל בני האדם או בקרב בני האדם הקדומים כמובן, וגם אצל בעלי חיים. האם בעלי חיים אכן משתמשים בכלים? האם יש כאלה או שזה משהו שמייחד אותנו בני האדם? ולא רק כלים, גם שפה. שפה היא גם טכנולוגיה. האם בעלי החיים מסוגלים באמת לדבר זה עם זה, או שהם סתם משמיעים כל מיני קריאות מוזרות, מעין קוקוריקו אקראי וכולי. ונדבר על עוד שלל עניינים, כמו למשל נדבר עם הפילוסוף דוקטור שמעון אזולאי על משל המערה של אפלטון. שווה לכם להכיר את המשל הזה, הוא יחזור בשלל שיחות סלון. וגם נדבר עם הבלשנית דוקטור סמדר כהן עם פינת המגרסה שלה. אבל ברשותכם אני רוצה לעבור לעניין הראשון והמרגש מאוד. שימו לב, מדענים ממכון ויצמן גילו שבמוח קיימת מפה המייצגת לא רק את המיקום שלי, אלא את המיקום של אחרים שאיתם אני נמצא באינטראקציה חברתית. זאת אומרת, לא רק היכן שאני נמצא, לא רק המיקום שבו אני נמצא, אלא המיקום של חבריי לקבוצה. מדובר במחקר חדש שפורסם בסוף השבוע הזה, בכתב העת המדעי Science, והוא עוסק במוחם של עטלפים. הוא מסתבר שבאמת במוחם של אותם עטלפים שנבדקו, ואני משער שבאופן כללי במוחם של עטלפים, יש אכן תאים ספציפיים שאחראים למיפוי המיקום של החברים לקבוצה. של האטלף. בהקבלה אלינו, כשאני נמצא במסיבה, אני יודע איכן אני, אבל גם איכן החברים שלי, איכן הבוס שלי, איכן החברה שלי, איכן הבן של הבוס שמחזיק גלידה ומאיים להתנגש בי בעוד רגע לתוך החליפה עם הגלידה וכולי. על המחקר החדש המרתק הזה שנערך במעבדה של פרופסור נחום אולנובסקי במכון ויצמן למדע, אנחנו נדבר עם פרופסור נחום אולנובסקי מהמחלקה לנוירוביולוגיה במכון ויצמן. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
ההקדמה היא ארוכה, אבל אני מוכרח, קודם כל אני בעצמי הייתי צריך להבין את ההבחנה הזו באמת בין המידע שרלוונטי למיקום של האטלף לבין המיקום של החברים שלו.
נכון, אז אנחנו חיות מאוד חברתיות, אנחנו וגם האטלפים, והדוגמה שנתת מהמסיבה היא דוגמה מצוינת, שממחישה איך אנחנו כבני אדם, חשוב לנו לדעת תמיד איפה נמצאים החברים שלנו, האנשים שאנחנו ביתם אינטראקציה, או אפשר לחשוב על, לא רק על מסיבה, אלא על משחק כדורגל, שאנחנו תמיד צריכים לדעת איפה נמצאים חברי הקבוצה שלנו, חברי הקבוצה היא יריבה, אז הצורך לדעת, להיות מסוגלים לעקוב אחרי האחרים, ולדעת איפה נמצאים הוא חשוב מאוד, אבל לא היה ידוע בכלל איך הדבר הזה מתבצע במוח, וזה בעצם מה שאנחנו באנו לעשות במחקר החדש הזה שתרצם עכשיו בסיינס.
אז מה בעצם גיליתם? זאת אומרת, מה הדבר החדש שלא ידענו, או מה הדבר החדש שגיליתם?
אז מה שאנחנו בעצם מצאנו, אנחנו חקרנו, השאלה הזו של איפה נמצא הייצוג של האחר, אפשר לחפש בכל מיני אזורים במוח, אנחנו חשבנו שיכול להיות רלוונטי לחפש את זה באזור מוח שנקרא היפוקמפוס, שבו כבר הרבה שנים אנחנו יודעים, וזה שואל גם אנחנו חוקרים הרבה שנים, אנחנו יודעים שיש שם נוירונים שמייצגים את המיקום שלי, מין כמו מפה מנטלית של איפה אני נמצא במרחב, נוירונים שפעילים שאני נמצא במיקום מסוים במרחב, וחשבנו שאולי באותו המעגל יהיה גם ייצוג של המיקום של האחר. אז מה שאנחנו עשינו, כשאני אומר אנחנו, זה דוקטור דוד עומר, דוקטור ליאור אלס ושיר מימון, תלמידת המחקר בקבוצה שלי, אנחנו עשינו ניסוי באטלפים, שבו השתתפו שני אטלפים, אטלף אחד שהיה המדגים או המורה, והוא בעצם אף באיזשהו חדר או ימינה או שמאלה, לאיזשהם שני כדורי נחיתה, בתמורה לאוכל, לחתיכות בננה, אלה היו אטלפי פירות, והיה אטלף תלמיד שהתבונן בו, והיה אמור פשוט לחכות אותו, כלומר, אם אתה אף שמאלה, אני אמור לעוף שמאלה, אם אתה אף ימינה, אני אמור לעוף ימינה, ובעצם זה חייב את הטלף התלמיד לשים לב לאיפה במרחב נמצא מורה, ומה שמצאנו בהיפוקמפוס, באותו אזור שבו יש ייצוג שלי, מצאנו גם נוירונים שמייצגים את המיקום של האחר במרחב, את המיקום של הטלף האחר, בצורה מאוד ברורה, הצלחנו לראות שזה מייצג בעצם את המיקום האבסולוטי שלו במרחב, ולא את המיקום נגיד יחסית לראש שלי.
ברשותך אני אשאל שאלה, שאלה תם, כשאנחנו מדברים על ייצוג של מיקום במוח, איך זה באמת קורה פיזית? זאת אומרת, איך המידע הזה מקודד במוח לכדי מידע שאפשר לעבוד איתו? זה מדהים בעיניי.
אז מה שקורה בפועל זה שאנחנו מקליטים מנוירונים מודדים ב... בהיפוקמפוס של האטלף, יש לנו בעצם מין מכשיר שמאפשר להקליט נוירונים מודדים, מכשיר מאוד קל משקל שאנחנו פיתחנו, שהוא בעצם הקטן מסוגו בעולם, לרישום של נוירונים מודדים, באטלף המעופף, מין מכשיר ויירלס כזה קטן, ועד מה שאנחנו רואים זה שנגיד, אם אני עומד במקום אחד, ואתה עכשיו אף לאיזשהו מיקום, אז כשאתה עובר דרך איזשהו מקום מסוים במרחב, דרך נקודה כלשהי באוויר הריק, נקרא לזה, אז הנוירון הזה יופעל. וכל פעם שתעבור דרך הנקודה הזאת, הנוירון הזה יופעל שוב ושוב. כלומר, בעצם, כל פעם שהנוירון הזה, בהיפוקמפוס, מופעל, הוא אומר, אתה נמצא בנקודה הזאת. עכשיו, נוירון אחר, הוא דווקא מעדיף להיות פעיל כשאתה נמצא בנקודה אחרת.
וואו.
נוירון שלישי בנקודה שלישית. אז ביחד, אם מסתכלים על הקבוצת הנוירונים האלה, אנחנו בעצם, אני יכול לראות, איפה אתה נמצא במרחב.
אז זה ממש מעין מיפוי נקודתי של המרחב בשלל נוירונים.
נכון, בדיוק. מיפוי וואו. ממש נקודתי של המיקום שלך במרחב. עכשיו, דבר נוסף ששאלנו, זה האם המיפוי הזה הוא רק להטלף אחר, או שיכול להיות זה פשוט מין משהו, לכל דבר, לכל אובייקט שיזוז שם, יהיה איזשהו מין מיפוי כזה. אז עשינו ניסוי נוסף.
רק נסביר עבור המאזינים והצופים, באמת השאלה המצוינת היא, האם מדובר רק במיפוי של הטלפים אחרים, או שבאמת כל גורם בסביבה שלי, גם בעל חיים אחר, אולי דוממים? אוקיי.
בדיוק, בדיוק. אז האם כל חתיכת פלסטיק שנזיז שם, תעשה את אותו הדבר, או שצריך להיות הטלף באמת, או ייצור חי? אז עשינו באמת ניסוי עם חתיכות פלסטיק, כלומר ניסוי שבו חתיכת פלסטיק זה אז גם ימינה או שמאלה, והטלף היה אמור לחכות אותה עם החתיכת פלסטיק, שזה היה פשוט פוטבול אמריקאי, תרתי משמע. אף שמאלה, אז גם הטלף היה אמור לעוף שמאלה, ועם הפוטבול אף ימינה, אז גם הטלף היה אמור לעוף ימינה, והיה עוד אובייקט שלישי, שהיה מין קובייה כזאת, שבעצם אף גם ימינה ושמאלה, אבל הטלף לא היה אמור להגיב אליו, כי הוא לא קיבל אוכל בעצם בתמורה לקובייה, אלא רק בתמורה לפוטבול. ומה שמצאנו, זה שהיו גם נוירונים שייצגו את הפלסטיקים האלה, וואו. אבל הייצוג היה אחר לגמרי, הייצוג של, של הפלסטיקים ושל הטלף החי היה אחר לחלוטין, כלומר המיקומים במרחב שבהם נוירון מסוים היה פעיל להטלף היו אחרים לגמרי מאשר לפלסטיקים, וגם המיקומים במוח שבהם היו בתוך ההיפוקמפוס, התתי אזורים של ההיפוקמפוס שבהם היו התאים שפעילים להטלף האחר, היו שונים מאשר לפלסטיקים. אז בעצם יש לנו כאן ייצוג שהוא כן שונה ומיוחד לייצור חי, להטלף, בשונה מאובייקטים, מפלסטיק.
עכשיו, רבים אני משער מהמאזינים, ואולי גם מהצופים שואלים את עצמם, אוקיי, אולי כך זה מתבצע במוחם של הטלפים, זה קשור בהכרח למוח שלנו? זאת אומרת, סביר שגם המוח שלנו מתנהג כך? יש לנו אזור ספציפי, אולי גם בהיפוקמפוס, ששומר את המידע שלי, של המיקום שלי, וגם של גורמים בסביבה שלי, שאיתם אני בסוג של אינטראקציה? כך זה עובד אצלנו?
אז ככה, אנחנו לא יודעים עדיין האם ככה זה אצלנו, אבל אני יכול להגיד שני דברים. קודם כל, במקביל אלינו התפרסם בסיינס היום מאמר מקבוצה של חוקרים יפנים, שעשה ניסוי דומה בחולדות. היו הבדלים בין הניסויים, אבל השורה התחתונה, המסקנה שלהם הייתה דומה, כלומר שגם בחולדות יש ייצוג של המיקום של האחר. כלומר, שני המאמרים התפרסמו ביחד, ובעצם, אז לפחות בהטלפים וחולדות, שהן חיות שונות מאוד, אגב, הטלפים הם לא עכברים מעופפים בשום צורה שהיא, בניגוד למיתוס הנפוץ, אז זה ממש סוגי יונקים שונים לחלוטין. אז לפחות, הנה, שני סוגי יונקים יש בהם את זה. עכשיו, לגבי בני אדם, אז אנחנו יודעים שבבני אדם יש את אותם תאי מקום שמייצגים את המיקום העצמי שלי, זה אנחנו כבר יודעים. ובכלל, כל המבנה הזה של ההיפוקמפוס הוא מאוד שמור בבני אדם ובחיות אחרות. אז סביר להניח שגם בבני אדם יש את הייצוג של המיקום של האחר.
טוב, רגע, לא שומעים אותך, ועכשיו אפשר לשמוע את דוקטור יונת אשחר, בבקשה.
אני אומרת שאנחנו בהחלט מאוד צריכים את זה, כי כמו הטלפים, גם אנחנו יכולות מאוד חברתיות, וזה מערכת שכמעט ברור מאליו שיש לנו אותה, אם זה בהיפוקמפוס או במקום אחר.
אבל שזו הערה מצוינת, האם עצם בעלי החיים האלה שאנחנו מדברים עליהם, הם חיות חברתיות, נכון? יש קשר כנראה?
נכון, נכון. אז בוקר טוב, יונת, קודם כל. וכן, אני חושב שזה חשוב מאוד שזה חיה חברתית. הטלפים חיות חברתיות, הם תלויים יחד בקבוצות מתקרת המערה. מאוד חשוב להטלף, לדעת איפה נמצאים הטלפים האחרים, במיוחד מה שנקרא אלפא מייז, הבוסים של החבורה וכו'. אז הם חיות מאוד מאוד חברתיות. אז אני חושב שזה בהחלט, בחיה שהיא לא חברתית, זה אולי יהיה הרבה פחות רלוונטי, אבל חיות חברתיות כמו הטלפים ובני אדם, זה מאוד חשוב בייצוג הזה. אפשר לחשוב על המון, המון שימושים, גם הדוגמאות שהזכרנו של המסיבה או משחק כדורגל, אבל גם אתם שמעתי הולכים לדבר על האדם הקדמון בהמשך, אז אני יודע, כשהאדם הקדמון צד בחבורות, או היום צעדים לקטים צעדים בחבורות, אז שוב, חשוב לדעת לי איפה נמצאים חברי הקבוצה שלי. זה ממש עניין הישרדותי, זה לא עניין של מה בכך. ויותר מזה, יכול להיות שאותם נוירונים גם מייצגים לא רק את המיקום של יצורים מאותו המין, נגיד בני אדם במקרה שלנו, אלא גם יצורים מינים אחרים. נגיד, אדם קדמון שיוצא לטרף, יכול להיות שנוירונים כאלה מייצגים את המיקום של הטרף שלו, את המיקום של הטורף, כן? תלוי מה כרגע מדיג אותי יותר. אז אני חושב שזה יכול להיות מאוד מאוד רלוונטי, ממש ברמה הישרדותית, קיומם של נוירונים כאלה במוח.
טוב, זה מרתק כמובן ומדהים שמצאתם את התאים הספציפיים שאחראים למיקומים של כל מה שהוא לא אני למעשה באזור המוח, כרגע אצל הטלפים. זה היה מרתק, תודה רבה לך פרופסור נחום אולנובסקי מהמחלקה לנוירוביולוגיה במכון ויצמן למדע, תודה לך.
תודה רבה.
טוב, אז אני מבין שהטלפים, שלום לדוקטור יונת אשחר שהצטרפה אלינו ביולוגית ומומחית להתנהגות בעלי חיים. כבר הסברנו לצופים ולמאזינים שאנחנו נדבר היום על טכנולוגיה, גם אצל בעלי חיים וגם אצל בני האדם, אבל הקדומים יותר, וכשאני אומר טכנולוגיה, הכוונה היא לשימוש בכלים ושימוש בשפה. בואי נתחיל מבני האדם ואז נעבור לבעלי החיים וננסה אולי להפריך מיתוסים. או דווקא לא. קודם כל, אנחנו בני האדם התחלנו להשתמש בכלים בתקופות קדומות יחסית.
כן, אנחנו לא יודעים בדיוק מתי, כי סביר להניח שהכלים הראשונים שהשתמשנו בהם הם כלים כמו שאנחנו רואים שימפנזים וגם קופים משתמשים בהם היום, שזה לקחת אבנים ולפצח איתם אגוזים, או להשתמש במקלות לכל מיני דברים.
זאת אומרת שקופים וזה לגמרי משתמשים היום, כן, בכלים. מקלות, אבנים.
אבל זה דברים שלא כל כך נשמרים. אם אנחנו השתמשנו במקל, ואפילו הצבנו אותו קצת, 3 מיליון שנה אחר כך, לא יישאר מזה הרבה שתוכל לראות. אם השתמשת באבן כדי לפצח אגוזים, 3 מיליון שנה אחר כך אי אפשר יהיה בדיוק להבדיל בינה לבין אבנים אחרות, למרות שאלפי שנים כבר הצליחו לעשות את זה. בגלל שהפיצוח של האגוזים משאיר סימנים מיוחדים על האבן, ויש מקומות באפריקה שמש בני אלפי שנים, שמש אתרים ארכיאולוגיים של שימפנזים.
וואו.
ששימפנזים מפצחים אגוזים שם כבר אלפי שנים.
זאת אומרת, כן אפשר לדעת שבעזרת האבן הזו מישהו פיצח אגוז, כן, לפני כמה אלפי שנים.
כן. אבל
אז התחלנו עם מקלות ואבנים.
כן, שזה מאוד יכול להיות שהאב הקדמון שלנו ושל השימפנזים, שחי לפני משהו כמו 6 מיליון שנה, גם משתמש בכלים, כי כיום גם אנחנו וגם השימפנזים משתמשים בכלים. האב הקדמון הזה היה גם האב הקדמון של הבונובו, כי הבונובו הוא מין שמאוד קרוב לשימפנזה, והם התפצלו אחרי הפיצול מהשושלת שלנו.
שוב נזכיר למאזינים וגם לצופים שלנו שיש את הבונובו ואת השימפנזים, ואנחנו סוג של אחלה, לא אחלה כמובן, אני אומר שאיפשהו אנחנו באמצע מבחינת האופי שלנו, נכון?
אבל הם באמת התפצלו, השושלת שלהם התפצלה לפני 1 מיליון שנה בערך, הרבה אחרי שאנחנו התפצלנו מהשושלת שהביאה לשימפנזה ובונובו. ובונובו לא כל כך משתמשים בכלים. אז האם האב הקדמון של כולנו כן השתמש בכלים? מאוד מאוד קשה להגיד את זה, אבל בהחלט יכול להיות שכבר לפני מיליוני שנה, יותר מ6 מיליוני שנה, האבות הקדומים שלנו השתמשו באיזשהם כלים, אבל לא
שישה מיליוני שנה.
כן, זה האב הקדמון שלנו של השימפנזים, משהו באזור הזה. אבל אם השתמש בכלים, זה כנראה בצורה די פשוטה, ולא בכלי אבן שאנחנו המסוטטים שאנחנו מכירים מהאדם הקדמון.
זה כבר בני האדם העבירו אותם עיבוד משמעותי, כן, את הכלים האלה.
אז לפני פלוס מינוס 3 מיליון שנה, ויש ויכוח גדול על הפלוס או מינוס, אבותיהם של בני האדם, וגם זה לא ברור איזה מין בדיוק זה היה, התחילו לסטט כלים. אנחנו יודעים שהומו הביליס, שהיה יצור די קטן, עם מוח לא מאוד גדול, משהו כמו חצי מהגודל מוח שלנו, אבל כבר כנראה היה די זקוף, הוא כבר ייצר כלים. הפירוש של השם הומו הביליס זה האדם המוכשר, בגלל שהעצמות שלו נמצאות הרבה פעמים ליד הרבה כלים, כלי אבן.
אה, מעניין.
והוא היה לפני 2.5, 2.6 מיליוני שנה. והכלים שלהם זה כלים של באמת, מה שאנחנו מכירים גם לפעמים שמוצאים בארץ, זה כלי צור שמקישים אחד על השני כדי ליצור איזשהו חוד בהם, איזשהו כל מיני סכינים מאוד בסיסיים, אבל זה נראה אולי פשוט, זה לא פשוט לעשות את זה. אני מכירה מישהו שיודע לעשות את זה. והוא אמר שהוא התאמן כל יום במשך איזה חצי שנה, עד שהוא למד לסטט אבנים בצורה כזאת.
ממש לאבד אבנים, לחדד אותן?
לחדד אותן, בעצם להקיש אבן באבן.
זה נראה קל בסרטים מצוירים, כי הם עושים פעמיים וזה קורה.
ובדיוק יש לך סכין.
אבל זה לא.
זה הקשה מאוד מסוימת כדי להעיף חלקים מסוימים מהאבן שאתה מקיש אליה, כדי ליצור את הסכינים האלה, ויש כבר מצאו באפריקה מקומות ש... חושבים שהם היו סוג של בתי ספר שיש בהם הרבה מאוד כלי אבן בשלבים שונים של ייצור ובדרגות שונות של מומחיות.
זה המוזיאון כדור.
מה שאפשר יכול להיות.
בית ספר, אבל זה מעניין, אוקיי.
ואז כבר זה כבר כלים שאנחנו יכולים לראות אותם ככלים. אז יש סימנים יותר מוקדמים של זה שזה סימנים על העצמות של סימני חיתוך שיש אנשים שאומרים, זה אנחנו לא רואים את הכלי אבן, אבל חייבים היום להיות כלי אבן, או לפחות כאילו להשתמש באיזושהי אבן חדה במיוחד, כדי שאולי הייתה אפילו באופן טבעי נוצרה, אבל השתמשו בה ככלי, כדי להשאיר את החיתוכים האלה. ולפני כמה חודשים יצא מאמר שבחן את העניין ואמר שהם נתנו לתנינים עצמות לפיצוח,
כן.
והם אמרו, השיניים של התנינים משאירות בדיוק את אותם סימנים.
זה לא טוב לנו.
זה לא טוב לתיאוריה.
כן, אז זאת אומרת שהאדם הקדמון היה תנין, והתנין היה מוצא אדם...
או שהיה לו תנין חיית מחמד שאכל לו את העצמות. תנין השחזה, בדיוק.
אז מעניין, זאת אומרת שהרבה פעמים אנחנו מניחים משהו, מסיקים משהו, וזה לא נכון, זה לא חד-חד ערכי.
זה לא בהכרח חד-חד ערכי. מצד שני, כבר יש קבוצה שגם לפני כמה חודשים פרסמה תגליות של... כלים עצמם שהם מצאו, שהם טוענים שהם הרבה יותר מוקדמים מהומו הביליס, והיום אנחנו חושבים שמאוד יכול להיות שאפילו מינים שהם לא מהסוג הומו, שזה הסוג שלנו, מהסוג אוסטרליפיתקוס, כבר השתמשו בכלי אבן שהם סיטטו בעצמם.
אוקיי, אז כבר אז התחם...
כנראה. יש על זה עוד ויכוח.
בואי נדבר רגע לפני שנדבר על קרם הגנה מעצות, משהו חדש, נמשיך לדבר על... טכנולוגיה קדומה, אז דיברנו על בני האדם שהשתמשו במקלות, בכמה אבנים וכולי, אבל הייתה קפיצה לפני 50,000 שנה.
משהו בין 50,000 ל-70,000, כמובן אפשר קצת קשה לקמת את זה במדויק, לקבוע את הזמן המדויק, אבל כן, משהו קרה. ואף אחד לא בדיוק יודע.
מה קרה? משהו קרה ואף אחד לא יודע, והנה אני שואל ברוב חוכמתי, מה קרה? לא, אבל לא יודעים. לפני 50,000 שנה, מעניין.
מה שאנחנו כן יודעים, שמשהו בין 50,000 שנה, פתאום אנחנו רואים, אחרי שהמין האנושי כבר היה קיים, משהו כמו 200,000 שנה, השלדים שאנחנו רואים מלפני גם 200,000 שנה או 250,000 שנה, נראים, באופן אנטומי בדיוק כמונו, לא נראה שהיה איזה הבדל אנטומי רציני מבחינת השלד לפחות, אבל החפצים שאנשים האלה ייצרו, שזה בעיקר אבנים מסוטטות, או כלים מעצמות ודברים כאלה, היו סוג מאוד מסוים של הכלים האלה,
כן.
והיה מאוד מעט וריאציות על הכלים האלה. זה היה סכין... שנראתה באופן מסוים, ופחות או יותר איפה שאתה לא מוצא אתה, שאז המין האנושי עדיין היה רק באפריקה, יש לך את אותה סכין, לא היה הרבה שינויים, לא היה הרבה וריאציות, לא הרבה סוגים שונים. ופתאום לפני משהו כמו 50-70 אלף שנה, אנחנו רואים...
מהפכת האינטרנט, סימכם, כולם, אתרים, טינדר.
בדיוק.
אוקיי. מה קרה? מעניין, קפיצה טכנולוגית.
קפיצה טכנולוגית, אנחנו רואים כלים מתוחכמים יותר, ואנחנו רואים בעיקר מגוון הרבה יותר גדול של כלים. אנחנו רואים קישוטים מעצמות, אנחנו רואים דברים שנראים כמו אופנות שונות בקבוצות שונות.
נשמע משהו תרבותי שקרה גם.
נשמע בהחלט משהו תרבותי. גם מבחינת הטכנולוגיה זה נראה כמו משהו תרבותי, כי גם הטכנולוגיה שלנו בסופו של דבר זה חלק מהתרבות שלנו.
נכון, והיא משפיעה ומושפעת, נכון.
ואם יש לך סוגים שונים של כלים במקומות שונים, אז זה בסופו של דבר הבדל תרבותי. ואנחנו לא יודעים מה השתנה. לא נראה שהיה איזשהו שינוי בגודל המוח, או משהו שהוא חיצונית שאפשר לראות מהשלדים. אבל אז פתאום זה התפרץ, ובזמן מאוד קצר גם המין אנושי יצא מאפריקה. הגיע לאוסטרליה נורא מהר משום מה, אף אחד לא יודע למה כל כך, אבל יש אזורים באוסטרליה שהם לפני כמעט 50,000 שנה, וכבר מראים עדויות ליישוב של בני אדם.
וואו.
שזה די פסיכי, כי זה נראה כאילו הם פשוט יצאו מאפריקה ורצו לכיוון אוסטרליה, ואף אחד לא בדיוק יודע איך הם הגיעו לשם, כי אמנם הים היה נמוך יותר, אבל עדיין הם לא יכלו ללכת, זאת אומרת, הם צריכים סירות. אז גם הרי על פיתוח טכנולוגי מרשים.
עכשיו, משהו קרה, ולא ממש יודעים מה קרה לפני 50,000 שנה.
יש אנשים שחושבים שזה היה יכול מאוד להיות, הרבה מאוד חוקרים חושבים שזה היה איזשהו שינוי ביכולת שלנו להעביר מידע. שזה משהו מאוד מאוד חשוב.
משהו בשפה אולי שהתפתח?
יכול להיות שמשהו התפתח בשפה, שהשפה הגיעה לאיזושהי הבשלה.
מעניין.
יכול להיות רמצ'נדרן, שזה חוקר מוח אמריקאי, יהודי אמריקאי, הוא חושב שהיכולת שלנו לחכות אחרים וללמוד מאחרים עברה שינוי מסיבי בתקופה הזאת, למרות שאין לו שום הוכחות לזה בשטח, כי קשה להביא הוכחות לזה.
אז אולי בעצם את רומזת, דוקטור יונת אשחר, לכך שתרבות חייזרית אולי התערבה, והיא זו שהעניקה לנו טכנולוגיות. זאת אומרת, את מצדיקה את קיומם של החייזרים, אז דיברנו גם על אכילת בשר אדם וגם על חייזרים. ננסה לסבך אותו.
יותר מזה, זה לא רק נתנו לנו טכנולוגיות, כי אנחנו רואים שעד היום המין האנושי הוא יש לו את הכושר המצאה שאין לאף מין אחר, ופיתוח טכנולוגיות, מה לעשות כמה שנבט את הקופים שאני עבדתי איתם, הם לא פיתחו אולפני רדיו ומיקרופונים ומשקפיים, כמו שאנחנו יושבים פה, שאינו עם משקפיים.
ואתה עדיין מעדיפה בני אדם למרות שאת חקרת קופים?
אני לא יודעת אם מעדיפה זו המילה הנכונה, אבל אני בהחלט יותר
מפתחת מרגישה יותר בנוח בן. אוקיי.
אז אם זה באמת נעשה בעזרת חייזרים, אני חושבת שאין מנוס מהמסקנה שהחייזרים איכשהו הנדסו אותנו גנטית ושינו את המוח שלנו.
וואו, איזו תיאוריה מעניינת. הגענו לתיאוריות קונספירציה מטורפת.
קונספירציה מטורפות. אבל יש פה, כן, זה קצת כמו אודיסאה בחלל 2001.
משהו קרה לפני 50,000 שנה.
משהו קרה לפני 50,000
שנה. אז אנחנו רוצים להכניס לכאן חייזר ולשבור את שיא הרייטינג. לא, סתם.
או שהאמת, מה שהיה מאוד מעניין יכול להיות לקחת מכונת זמן. ואני חושבת שאחד המסעות הראשונים במכונת הזמן שתיבנה מתישהו צריכה להיות לאזור הזה, זה אפילו ניתן לזה שם הזינוק הגדול
קדימה. אני חושב שאין יהודי שלא, ברגע שהוא שומע מכונת זמן, ישר מכוון את זה ליום הלידה של היטלר, לתת לו מכות.
תמיד להרוג את היטלר,
זה ברירת המחדל של העם היהודי, ואחר כך נתחיל לחקור את האנושות. אבל זה מעניין.
אני חושב שאפילו דוקטור הוא, שיש להם שם מכונת זמן עשו את זה, חייבים לעשות איזשהו פרק שבו הם חוזרים ופוגשים את היטלר.
טוב, אנחנו נעצור את השיחה הזו כרגע. כן, אנחנו רוצים לדבר על קרם הגנה. חוקרים בריטים הצליחו לייצר קרם הגנה טבעי מאצות, כך פורסם באתר זווית על ידי הכתבת רחלי וקס. מדוע זה חשוב? מסתבר שקרם ההגנה שעם ישראל, ולא רק עם ישראל, משתמש בו, פוגע במערכת האקולוגית וגם פוגע בנו. הוא לא בריא. כן, בחלק מהקרמים שאנחנו משתמשים בהם יש חומרים מזיקים, אבל נמצא פתרון, חומר שמופק מעצה אדומה. הוא מצליח להגן על האור שלנו מהשמש בצורה יעילה, פחות מזיקה ואקולוגית יותר. על הפיתוח החדש הזה אנחנו רוצים לדבר עם דוקטור עדי לוי, שהוא מנהל מדעי מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. שלום.
שלום, בוקר טוב, דודו ויונה.
שלום, אז קרם הגנה מעצות. אולי נתחיל מהחסרונות של הקרמים שאנחנו משתמשים בהם היום?
אוקיי, אז חלק גדול מהקרמים שאנחנו משתמשים בהם היום, יש בהם רכיב שנקרא אוקסיבנזון, או לפעמים זה כתוב גם כבנזופנון.
בנזופנון, כן, יש כל מיני בנזו על הקרם הגנה. מה זה הבנזו הזה?
אז לאותו, לאותו חומר נמצא, קודם כל הסוכנות להגנת סביבה בארצות הברית הגדירה אותו כמזהם שקיים חשד להיותו מסוכן, ומחקרים הראו שההשפעה שלו על יונקים ודגים בעצם היא כמשבש הורמונלי.
זאת אומרת, עשוי קרם ההגנה שאנחנו משתמשים בו, אם הוא מכיל את החומר ההוא שהזכרת, הבנזו הזה, הוא עשוי לפגוע בנו הורמונלית. עשוי כנראה שמדובר, אוקיי, צריך לבדוק את זה. אוקיי.
תראה, כשאנחנו אומרים דבר כזה, אנחנו צריכים כמובן לקחת בחשבון כמויות, ריכוז,
כן,
מה החשיפה, כמה אנחנו משתמשים. אבל בסופו של דבר, בניסויים נמצא באמת, נמצא השפעה כזאת על יונקים ודגים, נמצא השפעה על עכברים וחולדות, שכללה ירידה בפעילות של המערכת החיסונית, וירידה במשקל הגוף, ואיזושהי פגיעה גם במערכת הרביעה של חלק מבעלי החיים. אבל עוד יותר מזה, אלמוגים, אלמוגים, דגים ובעלי חיים ימיים נחשפים, באמצעותנו בעצם. אנחנו נכנסים לים עם קרם ההגנה, קרם ההגנה בחלקו מתמוסס במים. אנחנו יודעים שככל שאנחנו נכנסים יותר למים, אנחנו בעצם צריכים להימרח יותר, כי קרם ההגנה מאבד מיעילותו. וכשקרם ההגנה מתמוסס במים, אז הוא בעצם מגיע לשוניות אלמוגים, ובין, הנה שונית אלמוגים בסמוך אלינו, לדוגמה באלת, ובין 6,000 ל-14,000 טון של קרם הגנה כזה מגיע לשוניות האלמוגים בעולם מדי וואו. שנה. עכשיו, דיברנו פה על כמויות אדירות ברחבי העולם, ומספיק 10 מיליוניות הליטר מאותם חומרים, מאותו אוקסיבנזון, בשביל להתחיל לפגוע בשוניות האלמוגים.
וואו.
ואיך בעצם שוניות האלמוגים נפגעות? אז שוניות אלמוגים גם ככה נמצאות תחת מגוון מאוד גדול של איומים, ביניהם שינוי האקלים, התחממות מהים, זיהום הים, דייג יתר ששמותי את הדגים הארדיבורים, דגים שאוכלים מצות שמתחרות באלמוגים, יש הרבה מאוד איומים. ואותו אוקסיבנזון בעצם יכול לגרום לפגיעה ב-DNA של האלמוגים. ומה שזה מייצר, זה מייצר עיוותים קשים ופגיעה בעיקר בפלנולות. אותם פלנולות זה בעצם הביציות המופרות שמשייטות להם בים ומחפשות מקום להתיישב. וברגע שהן עוברות איזשהו שיבוש כזה, הן לא מצליחות להתיישב, וזה בעצם פוגע בדור הבא של האלמוגים בשונים.
אוקיי, אז נמצא כן פתרון קרם הגנה מסוג אחר.
נכון. אז מה שהחוקרים הבריטים הצליחו לייצר, חשוב להגיד לפני זה שיש גם מגוון מוצרים אחרים, סוגים אחרים של קרם הגנה שהם יותר ידידותיים לסביבה, שלא מכילים אוקסיבנזון.
זאת אומרת שיש כאלה היום, זאת אומרת קיבלנו גם עצה, עדיף להימנע מהחומר הזה, אם אתם מזהים את החומר שמתחיל בבנזו, או כפי שאתה אמרת, איך קוראים לחומר?
בנזופנון או אוקסיבנזון.
אוקיי, אז עדיף להימנע מהחומר. מצוין.
כן, יש מגוון מוצרים כאלה שאפשר למצוא גם באינטרנט, ואולי גם בחנויות צריך לבדוק את זה. בכל מקרה, אותם חוקרים זיהו חומר בשם פליטין. אותו חומר הוא נקרא, מקבוצה שנקראת MAA, Microsporin-like amino acid. זה איזשהו מטאבוליט משני שהרבה מאוד יצורים מייצרים, הרבה מאוד יצורים שנחשפים באופן קבוע לשמש. הם עובדים בים, הם נמצאים במים, בשכבת המים העליונה, והם נחשפים להרבה מאוד קרינת UV, והם צריכים להגן על עצמם. אז בשנת 93 זוהה ספציפית החומר הזה פעם ראשונה, ולאחרונה החוקרים באנגליה בעצם הצליחו להפיק אותו מעצה אדומה, עצה אדומית, שגם ניתנת לאכילה, עצה רב-תאית, ואחרי שהם השיגו את החומר בעצם הם לקחו תאים אנושיים, תאי אור אנושיים במעבדה, ובדקו את ההשפעה של אותו חומר, אותו פליטין על אותם תאי רקמה אנושית, רקמת אור, ומסתבר שקודם כל את אותה הגנה שמחזירה את קרינת ה-UV, כמו חומרים שיש לנו בקרם ההגנה, חומר טבעי שעושה את אותה עבודה, הוא בעצם קולט את קרינת ה-UV, והוא קולט את קרינת ה-UV, ולא רק זה, הוא גם מתפקד כאנטי-אוקסידנט מאוד מאוד חזק. זאת אומרת שהוא גם יכול לפעול כנגד הנזקים שגורמת קרינת השמש, ובעצם לאפשר את תיקונם.
זאת אומרת שאנחנו גונבים את הטכנולוגיה של האצות להתגונן מפני קרינת ה-UV, וגם כל הדבר הזה גם מונע התחמצנות ופגיעה בתאים.
בדיוק ככה. מה שהחוקרים עשו זה שגם, שכמובן שנעשה שימוש לפני החשיפה לקרינת UV, אז היו את היתרונות שדיברתי עליהן, אבל גם כשנעשה שימוש בו מיד לאחרי החשיפה, עדיין החומר הצליח להתמודד עם העקה החמצונית, עם כל מה שגורם לנו אחר כך להזדקנות של האור ולפגיעות ב-DNA ולסרטן אור, אותם רדיקלים, אז החומר הזה הצליח להתמודד איתם גם לאחר החשיפה. כך שיש פה פוטנציאל מאוד מאוד מעניין, אבל...
כן.
אבל זה עדיין לא, לא מוצר, מוצר מדף שאפשר לקנות, צריך עוד לעבור דרך ארוכה של פיתוח, כי מוצר בעצם צריך גם שיהיו לו חיי מדף ארוכים, וגם צריך לבדוק בכל מוצר שקוסמטי או בכלל שמייצרים, שימוש בני אדם, צריך לבדוק מה מידת הרעילות, מה סף הרעילות בסופו של דבר של אותו חומר, ולפתח אותו כך שיהיה אפשר לייצר ממנו מוצר סופי.
אגב, אותה קרינת, רק הזכרת את המושג UV, אותה קרינת UV, הכוונה היא לאולטרה סגול, נכון? אולטרה ויילט? זאת אומרת, זו קרינה שאנחנו, זה בעצם סוג של צבע שאנחנו לא מסוגלים לראות, או קרינה שהיא לא נראית, והיא מזיקה יותר מקרני שמש בטווח הנמוך יותר, נכון?
נכון, קרינת ה-UV או קרינה אולטרה סגולה, גם מתחלקת ל-AV ו-C, אבל בגדול אותה קרינה היא קרינה מאוד אנרגטית, מאוד חזקה, והיא יוצרת נזקים ל-DNA. זה בעצם מה שפוגע בנו הכי קשה.
נזק ל-DNA עשוי להיות גם סרטן, נכון?
נזק ל-DNA מתוקן, ולפעמים כשהגוף לא מצליח לתקן, זה יכול להתפתח גם לכיוונים האלה. יש בגוף מערכות תיקון של DNA. מה שעוד אולי חשוב לציין,
כן.
זה שלמרות שבחלק מקרני ההגנה יש חומרים שהם חומרים מזיקים, עדיין התועלת בשימוש שלהם היא גדולה, גדולה על הנזק.
כן, זאת אומרת, זו לא קריאה לציבור שלא להשתמש בקרם הגנה, מדובר במשהו שהוא הכרחי ושווה להקפיד על ההוראות, מריחה כפולה, פעם ב-45 דקות, ובאופן כללי להימנע מחשיפה ישירה לשמש במשך שעות, אין צורך לשרוף את עצמנו.
נכון, אז בעצם אפשר להשתמש בהגנה פסיבית, או לא להתחשף לשמש בשעות, במיוחד בשעות החמות, שעות הצהריים בקיץ, אלא יותר בשעות בוקר מוקדמות ואחר הצהריים, ערב. לבוש של ביגוד ארוך, זה לא תמיד פרקטי לאורך החוף, אבל אם עובדים בשמש, יכול להיות שזה כן עוזר. ומריחה של קרם הגנה, ורצוי לנסות ולמצוא קרם הגנה שהוא יותר ידידותי לסביבה וגם לנו, ויש מוצרים כאלה כבר היום, יש אתרים שמדרגים מוצרים כאלה בינלאומיים, ואפשר אולי להזמין אותם. או לחפש אותם. בסופו של דבר, אם אנחנו הצרכנים נדרוש מהיצואנים ומהיבואנים שיהיו פה מותגים של קרם הגנה שהם, או מוצרים של קרם הגנה שהם פחות מזיקים לסביבה, אז זה פשוט יקרה. זה עניין של הצעת.
כמובן שגם אפשר להשתמש בדרך שלי להתגונן מהשמש, וזה לא לצאת מהבית. אבל אוקיי, כל אחד, רמת ההרפתקאות שהוא זקוק לה. טוב, אני מודה מעומק הלב לדוקטור עדי לוי, מנהל מדעי מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, תודה רבה.
תודה לכם.
נדבר גם בתחילת השעה הבאה על שימוש בכלים אצל או בקרב בעלי חיים, וגם נדבר על שפה, שזה גם משהו מרתק, כי אנחנו לא היחידים שמדברים, נכון?
זה מאוד תלוי איך אתה מגדיר מדברים.
אז אנחנו היחידים שמדברים. אז רגע לפני שאנחנו נמשיך לדבר על זה, נכנסה לכאן המגישה של התוכנית המעבדה, הגברת גיל מרקוביץ'. התוכנית המעבדה משודרת כאן, בכאן תרבות מיד אחרינו, ובכל יום הגברת גיל מרקוביץ' צוללת, בצדיק, לעומקו של נושא עד שהמומחה באולפן עוזב את התחום ועובר להייטק. והשבוע, הגברת גיל מרקוביץ', אתם מדברים על פריז.
ספציפית אנחנו מדברות על פריז, משום שאירחתי את דוקטור גל ונטורה, אז אנחנו מדברות. ופריז...
אלף סליחות גבירתי.
מתקבל. הסדרה הזו תתחיל ממחר, והיא בעצם סוקרת את השינויים המאוד משמעותיים שפריז עברה במאה ה-19, והשינויים האלה מאוד מעניינים, משום שאנחנו אפשר לפרש את התקופה הנוכחית שלנו, את העת העכשווית, כמעין תקופה שעדיין חובה את עצמה וגם מתנהלת לפי ערכים שנרקמו במאה ה-19. אז במאה ה-19, פריז תמיד הייתה, היה לה מעמד גדול באירופה בכלל, היא תמיד נחשבה לעיר שכדאי להיות בה, גם לפני המהפכה במאה ה-17, כשלואי ה-14 עוד שלט, אז היא נחשבה לאיזו מעצמה אירופית כללית. במאה אחר כך יש את המהפכה, ואז משם יוצאת הבשורה של השוויון, אחווה, חירות, ולא בסדר הזה.
חשוב, בסדר.
והיא נחשבת ככה באמת עיר של בשורות. אחר כך במאה ה-19, נפוליאון השלישי, שהוא קרוב רחוק של נפוליאון, בונפרטה, אז נפוליאון השלישי שולט בצרפת, הוא ממנה את הברון אוסמן להיות מושל מחוז הסן, ואז הוא מן הסתם גם מושל בפריז, והוא עושה שינויים משוגעים בעיר, אבל באמת משוגעים.
לטובה או לרעה?
תלוי איך, אני יכולה לתת לך דוגמה.
אין לנו דוגמה.
אין לך דוגמה.
אין לנו דוגמה.
למשל, הוא סולל, או בכלל, מקים תשתית של ביוב. עד אותו רגע...
שמע, חידוש מרענן, ביוב.
מרענן זאת מילה מדויקת. עד אותו רגע היו דליים של צואה, ושתן,
יפה שעידנת את זה, אהבתי את העידו.
שנאספים בבוקר, כמו שהיה חלבן, לא יודעת איך לקרוא לזה, היה צוען או איזה משהו, לא יודעת. ואשכרה אוסף את זה בבקרים, ומרוקן. החלק הפחות נעים של הסיפור, יש עוד חלק פחות נעים לסיפור הזה, זה שהוא היה מרוקן את הצרכים של תושבי ותושבות
העיר. על הראש.
אל הסן. איפה שהם היו אחר כך רוחצים את הבגדים, את הכלים... זה היה די עצוב.
ואם אני לא טועה, גם היו מקומות שהיו משלמים בשביל השתן הזה, אז לא תמיד את הכל היו... כן, בתעשיות בדים, בייצור של בדים.
בדיים, מה זה? שתן זה להיט. מי מאיתנו לא לובש חולצת שתן?
השאלה אם הצלחת להפריד בדלי שאסף בו את הצרכים, בצועה לבין שתן.
ברשותכם נעצור את שיחת הצרכים הזו, ההפרשות, כדי להיפרד מהצופים שוודאי יזדעזו ויברו את הטלוויזיות, שיעבירו ערוץ ל...
שיעבירו ערוץ לכאן תרבות.
תוכניות לייפסטייל.
104.9, כי אני ממשיכה שם.
אני רוצה להודות לך, גברתי. אנחנו נמשיך ברשותכם את השיחה שהתחלנו לנהל עם הגברת גיל מרקוביץ', מגישת התוכנית המעבדה מיד אחרינו בכל יום בכאן תרבות, שתדבר השבוע על פריז.
נכון.
היא וה...
ודוקטור גל ונטורה, אורחת.
אורחת.
כן, אורחת.
יפה. אז מה חדש בפריז?
תראה, מה שחדש בפריז זה
דיברנו, שהברון אוסמן... בואי כן, נשכח אנחנו... כמובן את סוף השעה האחרונה. מסיח השינוי במערכת הביוב.
אני אתן לך דוגמה נוספת, אוקיי? חוץ ממערכת הביוב...
לשינויים בפריז.
כן, לשינויים בפריז של המאה ה-19 שמקיים, שעורך הברון אוסמן. לדוגמה, הוא מרחיב את הרחובות, הרי הרחובות היו סמטאות צרות, וה... לבנים הקטנות האלה שריצפו את הרחובות מתחלפים באספלט. עכשיו אנחנו יכולים לחשוב שהכל הוא גם כמובן לטובת התושבים והתושבות של העיר, משום שזה נוח יותר להסיע כרכרות או
כן.
מה שלא יהיה.
פחות יפה אבל יותר יעיל.
כן, נכון. זה בהחלט פחות יפה, וזה באמת יותר יעיל. העניין הוא שהאינטרס של הברון אוסמן פחות היה היעילות של ההתניידות ברחובות, אלא היו לו אינטרסים פוליטיים. עכשיו זה מעניין לחשוב מה האינטרסים הפוליטיים.
עם הביג מסתבר, אספלט? עם הביג אספלט?
כן, אבל את יודעת מה? לא. למנוע את זה שמה שהיה קורה בעבר זה שהתושבות והתושבים היו רוצים לחסום רחוב.
כן.
כן, הרי אנחנו יודעים שפריז היא אחד המקומות עם הכי הרבה מהפכות.
אוקיי.
ואז הקהילה הייתה חוסמת את הרחוב בקלות כי הוא היה צר, ואם המשטרה הייתה באה לנסות לפרק את ההפגנה הזו, הם היו פשוט שולפים את הלבנים הקטנות, הצרות, שהרכיבו את המדרכות של אותה תקופה, ופשוט מתחילים לזרוק לבנים על המשטרה.
אז בעצם האספלט היה אמצעי נגד הפגנות.
לחלוטין, זו הייתה החלטה של הברון אוסמן, נגד הפגנות, לחלוטין.
מי היה מאמין?
על הדרך הוא גם מן הסתם סלר.
על זה אתם מדברים בתוכנית המעבדה?
כן.
נשמע מעניין, אני בהלם. סתם פסלתי אותך על הסף.
עכשיו, דבר נוסף שהתפתח זה שאפשר להבין כבר שכל השינויים האלה העירוניים, צריך להבין שפריז גדלה, היא סיפחה לעצמה 20 יישובים עירוניים מסביב, משני אחוזים של תושבי צרפת היא גדלה לעשרה אחוזים. זה באמת משהו מדהים מה שקרה במאה ה-19, אבל אפשר להבין שהשינויים האלה גם מייצרים שינויים תפיסתיים, שינויי מחשבה ושינויים בשגרת החיים. למשל, נולד לו הפנאי. הפנאי נולד.
לשמחתנו זה כבר לא קיים היום, נכון? זה נולד ומת מתי.
כן, זה איך שהוא מת בו.
נכון, אבל מעניין.
בסוף המאה ה-20.
נכון, אנחנו הרגנו את זה, אוקיי.
כן, יש סיכוי טוב שזה נכון. נולד הפנאי, ואז נשאל את השאלה גם איך מגדירים פנאי, ופילוסופים מתחילים לדון בדבר הזה, האם זה רק, האם אני בעבודה או לא, האם זה שכשאני עם הילדים זה גם נחשב פנאי, כי אני בחרתי להיות הורה. טוב,
מעניין.
כן, למה הם העיד על פנאי שלפילוסופים יש זמן לשבת ולהתווכח על
מה זה פנאי? אבל זה הם עוד עשו גם לפני.
הם עוד עשו לפני.
כן, והדבר המעניין זה שגם נולד המושג המשוטט לפלנור, כן? שזה הבודלר הגה את המושג המשוטט, והמשוטט הוא אותו אדם שכנראה ירש הרבה מאוד כסף מהצולה.
זהו, לא מדובר בהומלס משוטט.
נכון.
אלא בווירדו, בנו ניימס, באנשים שיש להם כסף ולכן לא צריכים לעבוד.
נכון.
הם מסובבים.
הם בדרך כלל נראים מאוד מאוד מכובד.
יש כאלה בתל אביב, אני מוכרח לומר לך, בלילות שם.
כן?
ווירדו.
כאלה שפשוט ירשו את כל כספם.
אני לא יודע, אבל תשמע, יש כאלה שמסתובבים, אתה לא יודע במה הם עובדים באמת.
הם פשוט
משוטטים.
לפלנור.
לפלנור.
שזה אותו בעצם מקביל ל-person of leisure הבריטי, שכאילו הוא באמת עובד אלא...
כן, אבל מה שאמר בודלר זה שהמשוטט לא רק לא עובד, אלא מה שהוא בוחר לעשות עם הזמן שלו זה להתבונן בעיר, וההתבוננות היא שמגבשת...
אוי, נו, הוא סתם בטלן עם צידוקים.
זו בהחלט הביקורת עליו, שהוא פסיבי,
ובכלל
לא משתתף בכלכלה, ו...
כמו שאבא שלי אומר, שילך
פריבילג,
לעבוד.
מה שנקרא. כן, פריבילג, שילך לעבוד בדיוק. מה שיפה זה שהתפיסה הזו היא באמת רלוונטית, כי היא מעניינת, כי אנחנו שואלים את השאלה מה עושים עם הזמן שלנו, אז למשל נולד הקפה קונסר. הקפה קונסר זה מקום שאנחנו מתכנסים ומתכנסות בו כדי לנשנש נשנושים, לצפות במה יונת לובשת השבוע. אגב, גברים היו מקבלים כנס.
כן,
לא,
מעניין.
לא בדיוק כנס, אבל הם היו מקבלים כנס הפוך. הם לא היו לוקחים מהם כסף, אלא נותנים להם כסף, אבל זה היה כנס, כי זה מאוד מעליב שמישהו נותן לך כסף. אם נשותיהם נראו בציבור באותו הלבוש. כן,
כאילו פעמיים באותו
כן,
לבוש.
כן, באותה שמלה.
וואו.
ושם התחיל אחד הדברים שאנחנו היום חווים, שימו לב, H&M, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל זו דוגמה אחת לתעשיית
האופנה.
זו דוגמה אחת, גם הרבה מותגים עושים את זה. חוץ מארבע עונות, פעם היו ארבע קולקציות לפי ארבע עונות, היום יש 12 קולקציות בשנה, חברת אופנה מציעה 12 קולקציות בשנה. עכשיו, זה נתון שלדעתי, וגם לדעת
דוקטור דאנט,
תחדש, שחס וחלילה לא תשתעמם מהמלתחה שלך.
תאמיני לי שאין מה לחדש בחולצה שחורה.
אצלך אני יודעת.
אני קונה את אותה חולצה 100 שנה כבר.
אני יודעת.
אין שום...
לא יכול לדבר על זה.
אין קולקציה בעולם.
מה את אומרת?
זה בעצם היה סוג של שיימינג, שאמרו לו, אשתך הייתה פעמיים, כנראה שאתה כל כך עני, אז אתה נותן לך כסף.
עכשיו תראי, איך הדבר הקטן הזה מלמד על מלא דברים, מלמד על ההון של אנשים וכמה הוא חשוב, מלמד על הנראות, פתאום היא הפכה להיות מאוד חשובה, מלמד על זה שנשים הן עדיין רכוש של בני הזוג שלהם או של אבותיהם, ומלמד על הרבה מאוד דברים, ואנחנו עדיין חיים בתקופה שמאוד מאוד מאוד מעוצבת ומושפעת מהדברים שנולדו במאה ה-19, מהערכים האלה.
טוב, עסק לנו חשק כמובן להאזין, למרות שלדעתי אמרת את כל הדברים המעניינים, ולכן אין שום צורך להאזין.
לא,
למעבדה, מיד אחרינו, בכל יום עם הגברת גיל מרקוביץ'. גיל, תודה שהצטרפת אלינו, זה באמת היה מעניין ומרתק. אבל עכשיו אנחנו רוצים לעבור לפינת הפילוסופיה שלנו. הנה נבחר שאלה של מאזין מקערת הגלויות. הנה שאלתו של המאזין רום קשקוש מחדרה, מי היה אפלטון, מהו משל המערה, ומה רצה מאיתנו הטיפוס הזה, אפלטון. אנחנו נענה באמצעות דוקטור שמעון אזולאי, שהוא פילוסוף ומחבר הספר קץ האושר, שלום לך.
בוקר טוב, מה שלומכם?
אפלטון, בסדר גמור. משל המערה פה ושם שמעתי את זה דווקא בהקשר של ניתוח הסרט המייטריקס. אבל אולי באמת נלמד באמצעותך על המשל המאוד חשוב הזה.
משל המערה זה אולי אחד הלהיטים הכי גדולים של עולם הפילוסופיה. זה אחד הדברים היותר מפורסמים. ולמעשה הוא מופיע רק כדי שנכניס את ההקשר הנכון, הוא מופיע אפלטון בספר הפוליטאה, ששם הוא מנסה לתאר מהי המדינה האידיאלית. אוקיי?
כן.
צריך להבין שהקונטקסט הוא פילוסופיה פוליטית, זאת אומרת, בגדול.
מעניין.
ויש איזו משמעות אדירה בהקשר של המשל. עכשיו, מה הוא מספר? המשל מטבעו הוא משל, כן? יש שם הרבה אנשים ש... לאורך לפחות בקשרים מסוימים, חושבים שהתכוון באמת.
אוקיי.
הוא מספר על מערה, שבמערה הזאת יש אנשים שהם עזוקים, גם בידיהם, גם ברגליהם, גם בצווארם, מיום הולדתם, והם כמובן אסירים, מעין אסירים כאלה, והם למעשה רואים, ולא נתאר כרגע את כל הגרפיקה הפנימית, היא קצת מפותלת, הם רואים צללים של דברים, של חפצים על קיר המערה, ובשבילם זאת המציאות האמיתית.
זאת אומרת, הם קשורים במערה, הם לא יכולים לראות את מה שקורה מחוץ למערה, אלא צללים של דברים שמתרחשים ככל הנראה בחוץ, ואיכשהו הם רואים רק את הצל שלהם.
בוא נסבך את האוזן, אבל מה הכי פשוטה, כשאתה רואה טלוויזיה, אתה למעשה לא רואה את הדבר.
נכון.
אתה רואה צל שלו, מובן מסוים, כן? אתה לא רואה את הדבר הממשי. שאתה רואה תמונה של משהו, אתה רואה במרכאות צל של הדבר, לא את הדבר הממשי.
נכון, ייצוג שלו, נכון, זה לא הדבר שלו. עצמו, נכון.
עכשיו, בשביל הפלא, זה פתאום אומר ככה, בגדול זאת זה המצב, אנשים האלה בטוחים זאת המציאות. הם חיים ככה, והם מבסוטים, הם מדברים, מתוחקים, מנהנים או לא נהנים. יום אחד בדרך מקרה, לא ברור איך, אחד החבר משתחרר, יוצא החוץ. ואז מה הוא רואה? הוא רואה את האמת.
אוקיי, מעניין.
את המציאות הממשית. בוא נזכור את המילה הממשית. ואז, אחרי שהוא כמובן עובר את השוק הפסיכולוגי, הוא חוזר למערה כדי לספר לחברים שהם חיים בשקר והם לא יודעים את האמת, ורוצה לשחרר אותם. והם כמובן, כרגלם של עם טוב, מה הם רוצים לעשות לו? להרוג אותו.
כמובן.
כמובן.
עכשיו, אני מנסה להבין, האם כולנו נמצאים גם היום בתוך מערה? קודם כל, הזכרת כמובן את הבעיה בטלוויזיה כמשהו שהוא לא הסתכלות על העולם האמיתי, אלא רק על משהו שמיוצג וכולי, רשתות החברתיות, אינטרנט, דברים שהם במשנה חומרה, אני חושב, והאם זה אומר שכולנו היום חיים בסוג של מערה? בכל מובן אפשרי.
אז לפני שנגיע לאם אנחנו חיים בתוך מערה, בוא נגיד דבר פשוט, עבור אפלטון,
כן.
אם אנחנו רגע נאמנים אליו, כולנו תמיד חיים בתוך מערה.
אוקיי, מעניין.
זאת אומרת, אנחנו תמיד לא תופסים את הממשות. אנחנו תופסים צל שלה. כן, אצל אפלטון ההבחנה הזאת, בין הדברים האמיתיים הקיימים, לבין הממשות היא הבחנה מכרעת. ולכן, קודם כל עבור אפלטון צריך לזכור, כולנו חיים במערה, רואים צללים או לא רואים את האמת.
אבל האם הוא אומר את זה...
זאת אחת היסוד שלו.
כי אנחנו בעצם לא מסוגלים לתפוס, לא רק כשאנחנו מביטים בטלוויזיה, גם כשאני מסתכל על מישהו במציאות, אני בעצם רואה פרשנות של המוח שלי, של גלי אור וכו', ולכן אני לעולם לא אראה את המציאות. זה נכון?
זה נכון בוורסיה מסוימת. זאת אומרת, ברעיון העקרוני, שאנחנו מבחינים בין ממשות לבין תופעה, אתה צודק. לאפלטון הייתה תפיסה קצת יותר מדויקת בדבר הזה.
אוקיי, מעניין.
לא נערוג כרגע את המאזינים שלנו, אבל רק לומר בגדול שהוא אביה של מה שמכנה תורת האידאות.
אוקיי.
מה זה אומר? מה זה אומר? להחזיק חזק. אפלטון אומר בגדול שאנחנו מסתכלים על המציאות, אנחנו רואים דברים מוחשיים, קונקרטיים, חולפים, שהם לא ממשות. בשבילו ממשות זה מושגים מופשטים, רוחניים, תיאורים. בוא נחבר את האוזן למה הכוונה.
כן.
למשל, כשאתה מדבר על משולש, או מוכיח משהו על משולש, אוקיי? אתה יודע, כל אחד עזב בית ספר, היה משולש, אתה יודע, אמרו לו משולש בשביל שוקיים, וצל האש, אבל אצל, אתה יודע, כל הדברים מהסוג הזה. השאלה היא, כשאתה מוכיח את ההוכחה הזאת, האם אתה מדבר על המשולש שסרטטת במחברת, או על איזה משולש אידיאלי?
כי באמת, כשאנחנו מדברים על משולש שווה שוקיים, אני משער שאם סרטטתי כזה, השוקיים לא באמת שוות ממש, אם נמדוד את השוקיים. נכון, אנחנו מדברים על רעיון, על רעיון של משולש כזה. כן.
אפלטון יגיד לך אידאה.
מעניין.
למעשה, מה שיש באמת לדעת אפלטון בעולם, הם אידאות. הם אידאות להכל. יש אידאה לכיסא, למשולש, למרובה, לבורקס, למכונית, לא משנה כרגע למה יש אידאות. ולמעשה, זאת הממשות. ורוב בני אדם חיים בעולם הקונקרטי, הם מחזיקים שולשים בידיים, הם אוהבים בידיים, מה שנקרא אהבה אפלטונית. והממשות באמת הם אידאות. אידאות ש... אובייקטי, כן, אידאות שקשורות לממשות, נניח, בפיזיקה וכן הלאה, ואידאות יותר גדולות של טוב, אמת, יפה, כל מיני מושגים כאלה. צריך לראות פה את הניחוח המיסטי אצל אפלטון.
אוקיי, מעניין.
זה ניחוח מיסטי.
ממש.
עכשיו, זה לא רק ניחוח מיסטי. שמעתי שאתם, בתחילת דבריך, שמעתי שאתם רוצים לדבר על שפה.
כן, בין היתר.
נכון? אז בואו אני אתן לכם דוגמה, למה כנראה, והאורחת באופן אולי תרבית שלי, למה כנראה לבעלי חיים אין שפה?
למה לבעלי חיים? כן, אין שפה ודאי לא מפותחת כמו שלנו.
לא כמו שלנו.
מעניין, למה?
אני אגיד לך למה, כי אין להם מושגים מופשטים. כל מה שאפלטון מנסה לומר את הדבר הבא.
זה נכון ששפה מאפשרת לנו באמת לחשוב, לתפוס משהו מופשט.
זאת שפה, שפה היא תמיד מופשטת.
נכון, זה גם נכון, גם השפה היא ייצוג באמת.
שפה, זה הדבר של שפה, ייצוג סימבולי.
נכון.
שאין לבעלי חיים אחרים.
בדיוק. עכשיו, אפלטון זה הוכחה קצת לנכונות שלו. אתה יודע מה אני עושה למשל לסטודנטים, כשאני מלמד אותם למשל הנערה? אני אומר לכל הסטודנטים, תעצמו את העיניים, ועכשיו אני אומר איזו מילה, אני לא מתכוון להפנס אותם, כן? אני אומר איזו מילה ותזמיינו מה שאמרתי. אוקיי? אז אני אומר להם את המילה כיסא, אוקיי? מילה ממש מקורית. אני אומר להם את המילה כיסא. עכשיו, מה קורה? ואז אני שואל כל אחד, מה עלה לך בראש? עכשיו, הדבר המעניין שכל אחד מספר לך על כיסא אחר.
ודאי, כן. כי כל אחד זה באמת המילה הזו, אסוציאטיבית, מקושרת לאיזה ויז'ן אחר, לאיזה אידאה אחרת.
אחד על כיסא בית ספר, אחד על כיסא מלך, אחד על כיסא... עכשיו, הדבר המעניין הוא שכולם הבינו למה הכוונה.
נכון.
זאת אומרת שהמילה כיסא היא מעבר לכל הייצוגים. היא משהו מופשט.
כן, היא מעבר אפילו לכיסא ספציפי. נכון, זה איזשהו רעיון כללי. אגב, זה אחת, אולי שווה לעצור בנקודה הזו, לא את השיחה, אבל להבין לרגע את מה שאמרת באמת על השפה. כשבאמת שפה היא באמת מערכת של ייצוגים, של סימבולים, אין שום דבר אמיתי שם. זה מזכיר לי, אגב, אני עכשיו מבין כמה המערכון ברחוב סומסום של אדם שנכנס לחנות, הוא מבקש, תביאו לי... הוא עשה את הרחש רקע של הדבר שהוא ביקש, כמה זה חתרני, כי מדובר בעצם בבאג בשפה שהם יצרו, באמצעות אפקטים קוליים. זה מעניין, זה מעניין.
אז זה הקסם המדהים של השפה. הקסם המדהים של השפה, ובאמת היא בגלל חידה כל כך גדולה, והפלטון נצא לתת לזה מעלה. כשאתה אומר את המילה משולש, אתה מתכוון לכל משולש שהיה אי פעם ויהיה אי פעם.
נכון.
עכשיו איך זה קורה, הקסם הזה? ופלטון אומר, נגיד לך איך זה קורה. כשאתה אומר את המילה משולש, אתה לא מתכוון למשולש מסוים. אתה מתכוון לאידאה של המשולש. לישות הרוחנית הזאת שנקראת משולש. ובשבילו, הממשות היא באמת מין ישויות רוחניות כאלה. עכשיו, מה הדבר המעניין? הדבר המעניין לדעתו שרוב בני אדם לא מודעים לדבר הזה. הם חיים את הקונקרטי, את היומיומי, את המחוספס. ומי שכן מודע, זה הפילוסוף. ולכן בשבילו המנהיג אמור להיות, מי שאמור להנהיג זה הפילוסוף.
כן, זאת אומרת, כאן היה מין מדרון חלקלק מוזר, שבאמת אפלטון לקח איזה צעד אחד קדימה, ובאמת טען שמי שראוי שינהיג את העם הם הפילוסופים, נכון?
נכון, כי הם יצאו מן המערה, ואתה כן. קלו במערה, והם ישחררו אותך.
מלך פילוסוף, ולא מעניין. מלך פילוסוף. שבחרו אותו בדווקא.
כן, מעניין.
אין האנשים שבמערה צריכים לבחור, אז...
זהו, זה לא דמוקרטיה, כמובן לא דמוקרטיה בשום צורה. עכשיו, מה שהפלטון למעשה אומר כאן זה דבר מדהים, שאולי הקו פרשת המים בין פשיזם לדמוקרטיה.
אוקיי, מעניין.
מה שהפלטון אומר זה דבר מדהים. אתה לא יודע מה אתה רוצה, אתה אסיר. ולכן למנהיג, הוא יודע טוב ממך מה הוא רוצה, והוא ישחרר אותך. לעומת דמוקרטיה שאומרת, כל אחד יודע מה הוא רוצה, ורק יש ויכוח ואנחנו ממשים את הרצונות.
שמע, טוב, כמובן שאנחנו מכירים את ההיסטוריה שלנו, וכל מנהיג שאמר, אני יודע מה אתם רוצים ואתם לא יודעים, זה כמובן היה מדרון חלקלק שהוביל באמת לפשיזם וצפונה.
במקרה הטוב.
במקרה, נו.
במקרה הטוב. כי אם אתה, למשל, לא רוצה, או לא מאמין לי, או לא רוצה להיכנע למה שאני אומר לך שאתה רוצה, שזה נורא מצחיק.
מעניין.
אז אני יכול לשים אותך במחנה ריכוז, אני יכול לשים אותך בגולאג, אני יכול לעשות איתך המון דברים. ולכן אפלטון נוטע בנו איזה שורש מפחיד.
נכון, מצד שני באמת ההתחלה של התיאוריה, או לפחות החלק הראשון של מה שדיברנו עליו, הוא באמת מדהים בניתוח שלו את העולם ואת החושים ואת הראייה שלי ואת התפיסה האנושית באופן כללי.
במובן הזה, כל מדען מתחיל הוא כמו אפלטון. אומר לך, רוב בני אדם לא רואים את המציאות הממשית, הם חיים במערה.
נכון, באמת שנכון.
הם חיים במערה, והמדען בא להסביר מה נכון. המדען שלנו, שהמדענים לא מתיימרים להנהיג.
לא, אין להם כוח ויכולת. אבל זה מעניין, כי בכל זאת יש איזושהי אמונה שבאמת חוכמת ההמון וכו', זה משהו שהוא גם מעבר לחוכמה הפרטית של כל אחד. זאת אומרת, הדמוקרטיה מכילה עוד אלמנטים באמת שאי אפשר להתעלם מהם, כמו חוכמת המונים וכו'. אבל טוב,
מה, אבל האינטואיציה הזאת, תראה, האינטואיציה הזאת היא אולי אחד הדברים הכי מבלבלים בעולם.
נכון,
מצד אחד להגיד, כל האנשים יש להם יודעים וחוכמת המון, מצד שני התחושה של חוכמת גאון, שיש אחד שיודע יותר.
נכון, לגמרי.
איך תמצא דרך הביניים בשני הדברים?
צודק.
אגב, רק הערה קטנה, שאני מלמד סטודנטים, אני אומר להם, שהזרע הזה של להגיד למישהו מה הוא רוצה ומה הוא צריך, כל כך חזק, שאפילו הביטלס, אולי סמל החירות, במובן מסוים.
גם הם.
הם גם עשו את זה.
All you need is love.
אתה אומר, לא רק אמא שלי, אלא קל וחומר הביטלס.
מה הם אמרו לך? All you need is love.
כן, נכון.
מי שיכול להגיד, לא רוצה.
חצופים.
מה עם משהו אחר?
אנחנו נחרים אותם בקנטור. זהו. תודה רבה לפילוסוף דוקטור שמעון אזולאי, מחבר הספר קץ האושר. זה היה מרתק. תודה רבה לך.
יום טוב.
נמצאת איתנו כאן הביולוגית דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים ממכון דוידסון. ננצל את הנוכחות שלך כדי לדבר על שפה. אנחנו מדברים על טכנולוגיה, שפה, על הדרך לתקשר. דיברנו עם הפילוסוף שמעון אזולאי על שפה, על המשמעות של שפה, על זה שבעצם מדובר בסמלים, בייצוגים, כן. נכון? כשאנחנו אומרים כיסא, של... נכון, ייצוג. המילה היא לא הדבר עצמו, אלא היא בעצם לינק או פוינטר או משהו שמפנה אותי לאיזושהי אידאה ששוטלת לי בראש או פותחת מין תיבה כזאת בראש של אוקיי, אמרת כיסא, אני מבין במה מדובר. נכון?
כן. ולכן זה גם יכול להיות כיסא או צ'ר או כל...
או שמחה או משהו מופשט.
אחרות, כן.
או מושגים מופשטים. מה קורה באמת בעולמם של בעלי חיים? האם אפשר להתייחס לקולות המגוחכים שהם משמיעים כשפה או שמדובר בשוב בעוקץ? ועלינו להמשיך לאכול אותם.
אז שפה סימבולית, כמו שאנחנו מכירים אצל בני אדם, שבאמת כל דבר הוא, כל מילה מייצגת איזשהו או חפץ או רעיון, זה לא משהו שאנחנו רואים בדיוק כך אצל בעלי חיים. אנחנו גם לא רואים משהו שדומה לתחביר שיש לנו, שמאפשר באמת להעביר רעיונות מאוד מאוד משוכחים.
שזה עוד עניין באמת. אנחנו מאמיסים על מילה אחת שלל עניינים. זמן, פועל, כן. נושא, נעשו במילה אחת אפילו.
כן, אז והרבה מאוד רגשות שונים גם. אם אתה דבר על חתול,
נכון.
אז אתה יכול להגיד, יש לי חתול, אתה יכול להגיד, אוי, אני כל כך אוהב חתולים, אתה יכול להגיד, אהו, החתול שרט אותי, והמילה חתול תהיה אותה מילה בכל אחת מהקונוטציות, נכון. למרות שהקונטקסט הוא שונה לחלוטין.
נו, אז מה יש בדיוק... לבעלי החיים להציע? או שמדובר ביצורים נחותים מאיתנו.
זה, אני לא הייתי אומרת, נחותים איתנו, אבל זה מה שמבדיל בין השפה שלנו לרוב הקולות שבעלי חיים משמיעים. בעלי חיים משמיעים קולות שהם יותר קשורים לישירות למה שהם מרגישים כרגע. יש גם לנו קולות כאלה שאנחנו פחות שולטים עליהם, ואנחנו פשוט אומרים מה שאנחנו יודעים, אהו, זה קול אחד כזה.
קול שמשקף תחושה קצת כמו תינוקות אצלנו?
כן, כמו תינוקות אצלנו, וכמו שאנחנו עדיין עושים, אם קרה לך פעם ש... ממש היית צריך לצחוק באמצע לוויה או משהו כזה, או משהו מאוד 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 לא מתאים.
זה מעניין, וכך התחילה השפה אצל בני האדם, התחלנו להשמיע קולות, מעניין.
אנחנו לא יודעים, ויש כמה תיאוריות בקשר לזה, כי יש אנשים שחושבים שדווקא בגלל שהקולות האלה, שהרבה מהקולות שבעלי חיים משמיעים, הם כל כך שונים מהשפה שלנו, הם לא ממש רצוניים. הם פשוט מביעים מה שאני מרגיש, אני מפחד, אני רעב, אני, היי, יש אוכל.
זהו, שאולי השפה באמת התחילה כאוסף של קריאות אינטואיטיביות, אינסטינקטיביות יותר.
אז יש חוקרים שחושבים שבגלל שזה כל כך שונה מהשפה, השפה בעצם התחילה ממחוות גוף, כי אנחנו רואים אצל שימפנזים וקופי ארדם אחרים, שהמחוות גוף הן יותר נשלטות ופחות משהו שהוא... ויותר מציינות דברים מסוימים, ולא את הרגש שבעל החיים מרגיש כרגע. וגם בקבוצות שונות של שימפנזים יש שינויים, יש שוני במחוות גוף שהם עושים.
מעניין.
בעוד שהקולות שהם משמיעים הם די אותם קולות, וזה כמובן יותר מזכיר לנו את השפה, שהיא שונה ממקום למקום, והיא נלמדת, והיא לא משהו מולד, כמו שנראה שרוב רוב הקולות של החיות.
לעתים מדברים על דולפינים כיצור שיש לו שם פרטי אפילו, והוא קורא בשם פרטי, זאת אומרת, כן יש תחכום של העניין בעולם החי, לא?
זה נכון, אנחנו לא ממש עדיין יודעים בדיוק את השפה של הדולפינים, אבל כן יכול להיות שיש שם ייצוג שהוא יותר מרק רגש. וגם המחקר ממש בשנה שעברה, אני חושבת, הראה שיש שם משהו שנקרא לקיחת תורות, שזה משהו שמאוד מאפיין את ה... שפה שלנו, שזה אומר שיש סוג של דיאלוג שבו מישהו מדבר, ואז הוא מפסיק, ואז השני מדבר.
די, ממש דיאלוג, תור, כל אחד בתורו מדבר?
כן.
וואו.
היה מחקר שהקליט דולפינים שעושים בדיוק את זה.
וואו.
עכשיו, הרבה מהקולות שהם השמיעו היו גבוהות מדי, מכדי שהאוזן שלנו תקלוט אותם.
זאת אומרת, הקולות שלהם גבוהים, זאת אומרת, בתדר שאנחנו לא מסוגלים לשמוע.
כן, וזה קצת מקשה גם על המחקר של זה, ויכול להיות שבגלל זה אנחנו נמצאים עדיין רק בהתחלה שלו, אבל כן, הם בהחלט אחד מהמועמדים למי שיש לו שפה יותר סימבולית.
זאת אומרת, לא רק שאנחנו לא מבינים את חלק מהמילים במרכאות, אנחנו לא מסוגלים לשמוע, מדובר בתדר על קולי. וואו.
אנחנו לא שומעים את זה. ומה שרק לסיום רציתי להשמיע, אם יש לנו פה את זה, משהו שהיו חוקרים שקשרו אותו אולי להתחלת שפה דווקא כן מתוך קול, קופים, אחד מהמחוות שהם עושים זה למצמץ בשפתיים, שזה...
למצמץ בשפתיים?
זה לפתוח ולסגור את הפה במהירות בקרונות השפתיים.
אוקיי.
הם בדרך כלל לא משמיעים קול כשהם עושים את זה, וזה סוג של ברכה אחד לשני, והי, אני מכיר אותך, אני עם אותה קבוצה, אנחנו בטוב.
אל תהרוג אותי. ומה זה? זה קוף שמדבר?
לא יודעת. לא.
לא, זה השיגור של אפולו 11. יוסטון, יש לנו בעיה בהורדת הקבצים. יוסטון, יש לנו הורדה, כן. הקוף הזה נשמע דובר אנגלית.
דובר לגמרי, כן.
אבל זה טעות בקול, כמובן. זה לא היה קוף.
קופי ג'לדה, שהם קופים, הם קרובים של הבבון, קופים גדולים ויפהפיים, מציעים, אין לנו את זה קרים, אבל מה שהם עושים זה כשהם מצמצים בשפתיים, הם גם מוציאים איזשהו קול,
שהוא נשמע כבר כמו התחלה של שפה?
שהוא נשמע קצת כמו התחלה של שפה, ויכול להיות שמשם שזה סוג של חיבור גם קול וגם תנועות, זה מה שהוביל בסופו של דבר.
ברמת לעבוד כאן כעורך ומפיק. ברמה הזאת. טוב, זה היה מרתק. אנחנו עדיין נשאר בענייני שפה ברשותך, כי בשבוע שעבר ציינו את יום העברית, שעמד בסימן 70 שנה לישראל ו-160 שנה להולדתו של אליעזר בן יהודה, הוא מחיה השפה העברית. אבל מסתבר שלאורך השנים היו עוד אנשים שתרמו לעושר השפה והמציאו מילים חדשות. מלבד אליעזר, מי עוד תרם לעברית שלנו ושכחנו אותו, אז אנחנו רוצים לדבר עם מי שתזכיר לנו את העניין הזה, דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו. שלום לך.
בוקר טוב דודו, מה שלומכם?
היי, בסדר גמור, ברכות. היו עוד כאלה שנמציאו מילים מלבד אליעזר?
כן, והיו אפילו כאלה שחידשו יותר מאליעזר. אליעזר הוא לא שיען.
זאת אומרת, הוא היה נוכל בתחום יחסי הציבור? הוא היה הונאה?
תראה, הוא היה טוב בתחום יחסי הציבור, וגם בעיקר מה שהיה אולי, מה שייחד אותו, ובאמת האידיאולוגיה שלו, העובדה שהוא חרט על דגלה של האומה הזאת את הרעיון של לעבור לעברית כשפת חיי יומיום, ופעל לשם כך גם בקרב האנשים כאן בארץ, וגם בקרב... מי שבגולה, וזה בעצם כנראה עיקר תרומתו. מעבר, כמובן, לחידושי המילים שלו וכולי. נכון, זו תרומה עצומה, הוא גם כתב כמובן את מילון בן יהודה, ובו הוא כינס את אוצרות השפה העברית שהיו עד לימיו. אבל כן, אבל היו עוד אנשים כמובן, הרי אליעזר בן יהודה היה אחד מן האנשים שהיו בוועד הלשון בראשית ימי העלייה הראשונה, ואחד האנשים שהיה עוד בוועד הלשון הזה, ואחר כך במה שאנחנו קוראים האקדמיה ללשון העברית היום, כן. שגם היא אגב חוגגת השנה 65 שנים עגולות.
וואו. 65 שנים עגולות.
65 שנה, אפשר להגיד, אפשר להגיד כמעט פנסיה.
כן.
כן, אז אחד האנשים האלה הוא מישהו שאתה בוודאי מכיר, נגיד אוצלי גוצלי, אתה מכיר?
אני לא מאמין, מדובר בקיו הכי בוטה ביקום לשיר. הנה תמיר צוברי מיד מנגן על הקונסולה באמצעות אצבעותיו הקלות. מי היה מאמין? זה הקובץ המתאים, ניצחנו. אז רגע, אז גם הוא חידש מילים בעברית?
נכון, אז שלונסקי היה באמת דמות מעניינת. קודם כל, אנחנו מכירים אותו בעיקר ככותב, מחבר מילים לשירים, למחזות למיניהם, הוא היה מתרגם, אולי אחד הגדולים, אם לא כמו שאומרים בימינו, אבל הוא גם היה חבר בוועד הלשון, הוא היה חבר באקדמיה ללשון העברית, והוא היה, הוא היה מלוחד בזה, שהוא יצא נגד עמדתו של ביאליק. ביאליק בזמנו חשב שעיקר תפקידה של הלשון העברית היא להסתכל לאחור, לרכז את כתבי ימי הביניים וחכמי ספרד, ומשם בעצם להתייחס אל העברית המתחדשת. ושלונסקי חשב בדיוק להפך, הוא אמר, רגע, יש, אנחנו חיים בזמן חדש, יש צורך לתת מקום ליצירה העברית החדשה.
מעניין.
עוד דבר שהוא עשה, זה למשל ייסד את מועדון צוותא. אתה מכיר את צוותא?
ודאי, כן, די.
אז הוא ולולה היו יחד בייסוד
התיאטרון הזה. פוקד את המקום כמדי שבועיים. כן, כן, זה עדיין נחשב לאולם מושלם.
אז עכשיו אתה יודע שלמייסדי הלשון היה חלק בדבר הזה.
איזה יופי.
עכשיו אני אתן לך כמה מהמילים החדשות שהוא חידש, אבל אני חושבת שאולי עוד משהו אחד נחמד, שמצאתי בשבוע שעבר, אחד המאמרים היפים שלו, כותרתו, הבו לנו כללה בעברית. והוא מביא שם...
מעניין.
הוא מביא שם פנייה של הפלוגה הארץ ישראלית אל הסופרים העבריים, מלפני קום המדינה כמובן, והוא אומר כך, עשו עמנו חסד גדול, הבו לנו מילון, ולא סתם מילון, מילון הכללות בעברית. אינכם יכולים לתאר מצב של סרג'נט יהודי, כלומר איש צבא או איש משטרה, המוכרח לקלל את חייליו בכל שפה. יכול לעשות כל אחד כרצונו, לחופף את הלשון לכל צד ורוח, אבל בעברית אין אנו יכולים לקלל.
השפה לא שלמה ללא כללות בשפה.
נכון, כך הוא אומר. אין חיי עם שלמים.
עד היום הרבה מהכללות שלנו זה באנגלית וערבית ורוסית.
נכון, ופחות בעברית.
אבל ברוך השם כבר יש לנו גם כללות.
אז אם הכללי אותנו, נקלל אותך.
לא, אנחנו משתדלים שלא לקלל, בבקשה, תודה. אתה יודע מה עוד שלונסקי אמר, ואתה בטח תואב?
בבקשה.
שלונסקי גם אמר שהאקדמיה והוועד הלשון תלושים יותר מדי מן החיים המציאותיים, ושהם עוסקים בעיקר בחיי העולם של שפת עבר, במקום שיעסקו בחיי השעה של לשוננו.
וואו, כבר אז הייתה ביקורת כזו? וואו.
כן, ויותר מזה הוא גם התריע על קצת פעולתו של ועד הלשון, שאינו הולם את מרוץ התפתחותה של הלשון העברית. היית יכול לדמיין שיכתבו את זה גם היום ממש, נכון?
מצוין, נכון, את צודקת.
אז שלונסקי באמת, בזה הוא היה מיוחד במינו, באמת ידע לקרוא את העברית, ליצור בה. המילים אולי הבולטות ביותר שהוא חידש זה למשל אהיל, זה שם חסר מנורא.
אהיל, הנה המאזינים שלנו יכתבו, אהיל של שלונסקי. אוקיי, בבקשה, מה עוד?
אכפתי, אדם שהוא אכפתי.
די, אכפתי.
אולי באופן לא מפתיע, גם דברים מעולם הבמה, מערכון למשל, מה שהגששים נגיד עשו.
מערכון, אגב, זה מערכון או מערכון?
מערכון.
מערכון, אוקיי, מערכון.
צללית.
צללית.
זאת שהולכת איתנו בערב, צלליות. תפאורה. אגב, תפאורה ולא תפאורה ולא תפאורה ולא כל מיני. תפאורה כמו תפאורה.
תפאורה. אוקיי. מה עוד?
אפשר לקחת אותך כמעט כבלי סודות ככה. ואולי מילה אחרונה בתחום הזה, זה למשל, אתה יודע איך אומרים בעברית אקורד? אקורד בנגינה?
בטח איזה תצריז, תצמיז,
תצריל,
תצליל, תצמיץ.
תצליל, מעולה, תצליל.
תצליל, כן, זה משהו עם צליל.
וזאת מילה של שלונסקי.
די!
ויש עוד משהו שלונסקי עשה, מעבר לחדש מילים, הוא ידע הרבה שפות, והוא היה קשוב מאוד לתרבות שעולמן, והוא התאים את הביטויים, פתגמים, מטבעות לשון מן השפות האחרות אל העברית, והוא יצר למשל את אורח לרגע רואה כל פגע.
מעניין, זאת אומרת, מה, מדובר בתרגום של פתגם או אמרת
נכון,
שפע?
נכון, הוא לקח מן הרוסית, מן היידיש, מן הגרמנית, דברים שהוא הכיר בשפות אחרות, מן האנגלית, מן הפרוסית.
והוא צריך למצוא חרוזים וכולי, זה לא פשוט.
פשוט כן, והוא חירז אותם, ומה שיפה זה שאם אתה מסתכל על המקוריים, לא בכל המקוריים הייתה חריזה. כלומר, לא תמיד החריזה הייתה במקור.
די, וואו.
אבל שלונסקי הצליח להביא את החרוז המושלם ולהוציא באמת ביטויים שאנחנו הולכים איתם עד היום, נגיד, אותה הגברת בשינוי הדרך, ושלונסקי.
יפה.
על טעם ועל ריח אין להתווכח, ושלונסקי.
מי היה מאמין? וואו.
איזה דברים שכאילו מבחינתנו היו כאן נאז ומעולם והם שלנו ביסוד והם לא, הם מתורגמים.
זה לא סתם שהוא היה אדם באמת מאוד יצירתי וכולי, זו יצירתיות שמתבטאת כנראה גם באמת בתרגום של הביטויים האלה, בין היתר.
נכון, ובתרגום בכלל, לא רק בתרגום הביטויים האלה, הוא באמת אחד המתרגמים אולי הגדולים, אתה קורא יצירה שלו, איך אמר בשבוע שעבר שמעון בוזגלו, המתרגם, המחזאי, והמשורר אמר, שלונסקי, גם כשהוא לקח טקסט מקורי, כשהוא תרגם אותו, הוא כמובן הכניס לתוכו את עצמו כיד הדמיון הטובה
עליו. אבל זה נכון, זה
ויצר
נכון.
ויצר טקסט חדש לגמרי, וזאת ודאי. גדולתו אולי.
לגמרי. זה באמת מאוד נכון שמלאכת תרגום, כי הרבה אנשים לא מתייחסים לזה כמשהו כל כך יצירתי, אבל זה המון זה מאוד, המון יצירתיות.
נכון, לגמרי.
אם אתה מוכשר, אז אתה מתייחס כן. לזה כיצירתי. אתה רוצה שאני אגיד עוד משהו אחד קטן בקשר למה שדיברתם עליו באשר לקולות ושפות?
לא, לא, השיחה הסתיימה לצערי. לא, סתם אני צוחק, דוקטור סמדר כהן, ודאי, ודאי, אנחנו מיד משליחים את מלאכי חזקיה מן האולפן, לא יהיו חדשות, לא קרה כלום במדינה. הלאה, בבקשה שלך.
לא, לא,
לך בסוף. לא, לא מעניין. הכל אותו דבר, בבקשה.
לא, פשוט כשדיברתם על כך שהשפה אולי נוצרה מכל מיני צלילים וכולי, רציתי לומר לך, באחת התיאוריות באשר להיוותרות שפת בני אדם, גם שם אומרים שזה כנראה מקולות. למשל, הדוגמה הכי טובה שנותנים לזה, זה המילה אימא בכל השפות. כמעט בכל שפות העולם, במילה אימא יש אמ.
נכון.
יש מאדר ויש אימא ויש מאמא.
זאת אומרת, נכון, כי אלה העברות הראשונות שתינוק משמיע, ולכן מיד חיברו את זה. וואו, כן, נכון.
בדיוק.
טוב, זה נושא לשיחה ארוכה יותר, אבל זה היה מרתק. תודה רבה לדוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו. תודה רבה.
תודה לכם, בוקר טוב.
ואנחנו ממשיכים כמדי שבוע, נמצא איתנו כאן איש כאן תרבות בהרצה וחבר של נתיב רובינזון, אבי שמאי, עם הפינה השבוע לפני. שלום לך, אבי.
שלום, שלום. דודו, תראה, יש כמה דברים שקרו השבוע, ואתה בטוח יודע שהם קרו, אבל לא יודע שהם קרו השבוע.
אז זה השבוע לפני או השבוע?
השבוע לפני.
השבוע לפני.
בוא נגיד שהשבוע בשנת 49 לפני הספירה, שזה לפני איזה 2000 שנה.
כן, 49 לפני הספירה, מה קרה?
נכון. אתה מכיר את הביטוי לחצות את הרוביקון?
לחצות את הרוביקון? מה זה באמת הרוביקון הזה?
מעניין. הרוביקון הוא נהר.
נהר?
נהר.
שהיה אמיתי?
היה אמיתי. הוא היה בין איטליה לבין הפרובינציה גליה קיסלפינה.
עדיין יש אותו, אני מניחה.
יש אותו עדיין. ועל פי החוק הרומי...
יובש בשעה האחרונה.
על פי החוק הרומי היה אסור לצבא לחצות אותו. חציית הנהר נחשבה למרידה גלויה ולהכרזת מלחמה.
ולכן הביטוי עצמו, משמעותו זה אסור לחצות.
משמעותו לעשות דבר... שאין ממנו דרך חזרה, פעולה וואו. אמיצה ומכרעת. אז הרוביקון הוא נהר, כשחוצים אותו, מתחילה מלחמה, וזה מה שקרה בעשרה בינואר בשנת 49 לפני הספירה.
הנה למדנו מה מקור הביטוי לחצות את הרוביקון. מה עוד קרה השבוע לפני?
אז זהו, בשנת 1967 הייתה הפעם הראשונה ששימרו גופת אדם בקריוניקה. אתה יודע מה זה קריוניקה?
לא.
קריוניקה זה מיוונית, קריוס המילה קרח, וזה שימור בטמפרטורה נמוכה מאוד של בני אדם ובעלי חיים, שכיום ידע של הרפואה אינה יכולה להציל אותם. זאת אומרת, כיום אין מזור ותרופה למחלתם, כן. אבל הם מאוד מקווים שפעם...
מה, זאת אומרת, מקפיאים אדם?
מקפיאים אותם מיד עם אותם כמה שיותר די. מהר יותר
אבל
טוב.
אבל זה עובד או שגם אי אפשר להפשיר אותם?
אין שום הוכחה שזה עובד.
אין הוכחה שאפשר להפשיר אותם.
אין שום הוכחה, לדעתי, לא, אם, אתה שואל, אם אתה שואל אותי...
זה פשוט למות מקור.
זה לא, זה לא סתם, זה פשוט אנשים עשירים מדי שפוחדים למות. זה הכל.
נפלנו בעוקץ הקפאת הגופות. אל תקפיאו את הגופות.
אל תקפיאו את הגופות.
אל, עם ישראל אוהב להקפיא גופות, אל תעשו את זה.
והאייטם האחרון שממש קורה השבוע, ואם תיסע ליפן תוכל להשתתף בו, הוא פסטיבל עוגות האורז. כן, בבתים היפנים מכינים עוגות שקוראים להם מוצ'י. זה עוגיות אורז דביקות ורטובות בטעמים מתוקים ומלוכים, אבל לא רק אוכלים אותם. יש גם מנהג משונה לחבוט בהן ולפרק אותן לחתיכות. למה?
משהו עם היפנים זה תמיד עוד טוויסט.
אין לי מושג למה.
משהו שם.
ואם אתה רוצה לדעת עוד דבר ממש ממש קטן...
תן לנו... אוקיי, בבקשה.
אז השבוע, ב-1854, המציאו את האקורדיון.
תודה שלזה לא חיכית. ודאי, גיל 5, נתניה, אני למדתי.
אז בפעם הבאה אני אנסה למצוא עוד דברים חסרי משמעות.
אני רוצה להודות לאבי שמאי, איש כאן תרבות בהרצה על השבוע לפני, ולסיים את התוכנית בת השעתיים. ראשית נודה כמובן מעומק הלב לביולוגית דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים ממכון דוידסון, זה היה מרתק, תודה רבה.
תודה רבה.
ותודה רבה לכל מי שעמל על השידור הזה. האורחים והמפיקים הם אבי שמאי וענת רחל אורי, על הביצוע הטכנית אמיר צוברי. תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר, תודה רבה ליגל שפירה שליווה את המשדר הזה באמצעות הוואטסאפ. ותודה לכם שהזנתם לנו, ועכשיו אפשר להזין לנו, ולא רק לנו, אלא לכל התכנים של כאן תרבות, בכל מקום ובכל זמן באמצעות היישומון, האפליקציה כאן עוד. כאן בעברית, עוד אודי באנגלית. חפשו את היישומון החינמי, כאן עוד, בחנויות האפליקציה. מדובר ביישומון נוסף, או אחר, שקוראים לו חנות אפליקציה. בתוכו תמצאו את כאן אודי, ותוכלו ליהנות מכל התכנים חינם בכל זמן ובכל מקום. שיהיה לכם יום נעים, אנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית מרתקת במיוחד, להתראות.